אנחנו באות קוף למדחת של עניה, זה בעצם המשך שעדיין עוסק בסיפור של חזקיהו וישעיהו, בינתיים אפילו עלה לאתר שלי בצורה של טור, השיעור הקודם. אז בואו נראה, כן, רק נזכר שמה יש דיון בין ישעיהו לחזקיהו לגבי עיסוק של חזקיהו, הימנעות של חזקיהו מעיסוק בפריה ורבייה, בגלל החשש שהוא ראה ברוח הקודש יצא מחלציו בן שלא ראוי, מנשה, ואז ישעיהו אומר לו, בעדי קו שידי רחמנה, למה לך? אתה תעשה את מה שאתה מצווה, ואל תתעסק עם תחזיות ברוח הקודש על העתיד. דיברנו קצת על המשמעות של המסע ומתן ביניהם, מה טען ישעיהו, מה מתוך זה קיבל חזקיהו, אבל בהמשך הסיפור, אז חזקיהו מבקש מישעיהו, אני קורא פה עכשיו את הגמרא למעלה בדף ששיתפתי, אמר לי, הב לי ברתך, כן? תן לי את הבת שלך לאישה, אפשר דגר מזכות הדידי ודידך, אולי תגרום הזכות שלי ושלך ביחד, דנפקי מיני, בני דמה עלי. כן, זאת אומרת, הזכויות שלנו יצטרפו, ואולי בכל זאת יצא ממני בן צדיק. אמר לי, כבר נגזרה עליך גזרה. זאת אומרת, לא יעזור. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. אז הוא, חזקיהו, מסלק את ישעיהו מהחדר, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אז בעצם הוא מתפלל שם, ובסוף זוכה לעוד שנים, כן, ההמשך של הסיפור כבר לא נעסוק בו עכשיו. אוקיי. אז עכשיו הרב קוק כותב על זה ככה. הגזרה, עיקר הנחתה, היא לפי ערך שלשלת הנצחיות, שהסיבות מתייחסות למסוביהם, מסובביהם כנראה צריך להיות, מסובביהם, זאת אומרת, לפי מהלך המציאות. אבל יד השם יתברך אוחזת גם במהלך ההווה, להקבילו לטובה מקשרי הסיבות הקודמות, ולאגדן עמהם אחר כך. וזוהי מעלת התפילה שנקראת חיי שעה. על כן, כשאמר לו בתור נביא על דבר הגזרה הנמשכת מכוח הנבואה, שיש במציאות הנהגה מקבלת לה, נצחית, אמר, כך אומר ישעיהו לחזקיהו, אמר לו, חזקיהו עונה לו, קלה נבואתך וצא. זאת אומרת, לך מפה. אמת היא הנבואה לפי ערך הנצחית לבדה. אבל יש גם כן חיי שעה שעליה אמר דוד, בידך איתתי, ותכונתה להועיל, היא התפילה, המרוממת את האדם במצבו ההווה, ומעברת גם כן הגזרה הנמשכת מפאת הנצחיות. טוב, אז אני קצת אסביר את קודם כל מה, את המילים, כן, מה הוא כותב. הוא בעצם מנגיד פה שתי צורות התייחסות. התייחסות אחת היא של הנבואה, ודיברנו כבר על היחס בין מלך ונביא, אבל כאן זה דווקא נבואה מול תפילה. והוא אומר שהנבואה בעצם מסתכלת על המציאות באיזשהו מבט שרואה קשרי סיבה ומסובב. איזשהו מהלך, כן, שרשרת של חוליות של סיבה ומסובב, מהלך גדול של המציאות שבעצם מכתיב כל פעם מה צפוי לקרות לפי הכללים המקובלים. אבל, זה מה שהוא אומר, כן, הגזרה, עיקר הנחת, הגזרה זה מה שישעיהו אמר שכבר נגזרה, הגזרה, עיקר הנחתה היא לפי ערך שלשלת הנצחיות, שהסיבות מתייחסות למסובביהם לפי מהלך המציאות. זאת אומרת, הגזרה של שאותה ביטא ישעיהו, שהוא נביא, בעצם מסתכלת על יחסי סיבה ומסובב שמנהלים את המציאות בדרך החוקים הרגילה. אבל יד השם יתברך אוחזת גם במהלך ההווה. מה זאת אומרת? ברגע, לא בנצח, בהשתלשלות המתמדת, אלא ברגע, כשהוא עומד לעצמו. להקבילו לטובה מקשרי הסיבות הקודמות, זאת אומרת, לקחת אותו, להפוך אותו למשהו יותר טוב ממה שהסיבות שקדמו לו הכתיבו, זאת אומרת, אם היינו הולכים על פי יחסי סיבה ומסובב, והיה צריך להיות בעיה, היה צריך להיות רע, אבל יש איזושהי התייחסות של הקדוש ברוך הוא, יד השם יתברך, שנוגעת ברגע של ההווה, ומנתקת אותו מההשתלשלות של הסיבות. לאגדן ולאגדן עמהם אחר כך. זאת אומרת, קורה משהו, ואז הקדוש ברוך הוא חוזר ושופל את זה בהשתלשלות הסיבתית, ההיסטורית. וזוהי מעלת התפילה, שנקראת חיי שעה. כיוון לגמרא בשבת, עוד רגע נראה אותה. התפילה נקראת חיי שעה, ואומר הרב קוק, שהתפילה נקראת חיי שעה, כי התפילה היא זו שאחראית להסתכלות על הרגע במנותק מהסיבות והיחסי סיבה ומסובב. על כן, כשאמר לו בתור נביא, על דבר הגזרה נמשכת מכוח הנבואה, ישעיהו אומר לו את המבט הנבואי. המבט הנבואי אומר מה הולך לקרות לו לפי הנבואה, לפי מהלך הסיבות ומסובבים. שיש במציאות הנהגה מקבלת לנצחית. כן? שזה בעצם במקביל לנבואה, יש איזושהי התנהלות של המציאות. כמו שהנבואה רואה את התהליך בכללותו, המציאות מתנהלת באיזשהו מבט כולל, חוקים כלליים, יחסי סיבה ומסובב. ואז חזקיהו אומר לו, קלה נבואתך וצא. למה? אמת היא הנבואה לפי ערך הנצחית לוודא. זאת אומרת, הנבואה היא אמת כשמסתכלים במבט הנצחי, במבט ארוך הטווח, במבט של יחסי סיבה ומסובב. אבל יש גם כן חיי שעה. זאת אומרת, יש אפשרות לחרוג מיחסי הסיבה והמסובב האלה באמצעות תפילה. לכן התפילה נקראת חיי שעה, כי התפילה עוסקת ברגע, ומנתקת אותו מיחסי הסיבה והמסובב, שעליה אמר דוד, בידך איתתי. איתתי הכוונה הרגע שלי. כן? רגע שלי מצוי בידך, בידיו של הקדוש ברוך הוא. מכוח תפילה, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את הרגע הזה, ולעשות בו משהו שמנוגד למה שהסיבות והמסובבים בעצם מכתיבים שאמור להיות. ותכונתה להועיל היא התפילה, המרוממת את האדם במצבו ההווה, ואת לוקחת אותו מהמצב ההווה שלו כשהוא מתפלל, מוציאה אותו מתוך ההשפעה הסיבתית, מה שהנסיבות היו אמורות לגרום לו, והתפילה מוציאה אותו מזה, ומעברת גם כן הגזרה הנמשכת מפאת הנצחיות. ולכן היא בעצם מעבירה את הגזרה שהיחסי הסיבה והמסובב עמדו להביא עלינו. כן, הגזרות שפה היו, שהבן שלו יצא רשע ושהוא עצמו עומד למות. הגזרות האלה, זה מה שמתחייב ביחסי סיבה ומסובב, והתפילה יכולה לשנות את זה. וזה מה שחזקיהו אומר, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, כשרחמי, אנחנו זוכרים, ביי רחמי, כן, זה הכוונה להתפלל. בגמרא, רחמי זה תפילה. אל ימנע עצמו מן הרחמים, הכוונה אל ימנע עצמו מהתפילה, שכמובן תביא לרחמים ויכולה לשנות את הגזרה, שאותה גזרה שנגזרה על פי ישעיהו. טוב, לפני שאני נכנס קצת יותר לעניין הזה, יש זה פירוש מרתק דרך אגב, המקור לדברים זה גמרא במסכת שבת. גמרא במסכת שבת בדף יהודה עמוד א', אם אפשר להסתכל על זה בעצם, אני רק עושה מיוט כדי שלא יהיו הפרעות. אוקיי, עכשיו אני משתף גמרא במסכת שבת בדף יהודה עמוד א', גמרא מדברת פה על הכנות לתפילה, מה המוראים שונים היו עושים בהכנותיהם לתפילה. תוך כדי זה מופיע הסיפור הבא, חביב עליי ביותר, אפילו שזה אגדת. כמובן, חביב עליי כמו שאגדות חביבות על אנשים, כי הוא אומר את מה שאני חושב. רבה חזיה לרב אמנונה, דקמאריך בצלוטל. כן, רבה ראה את רב אמנונה שמתפלל באריכות. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זאת אומרת, מה אתה מתעסק בחיי שעה? מה זה חיי שעה? זה התפילה. לך תלמד. אתה מבטל תורה, אתה מעריך בתפילה, זה סתם ביטול תורה. אתה מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה. מזכיר לי איזשהו סיפור הרוגצ'ובר, כן, כתבתי פעם מאמר על, על דמות הרב, והצעתי שם איזושהי תזה, שבניגוד למה שבדרך כלל אנחנו תופסים שהרב נותן שירות לקהילה, שזה כמובן נכון, לא שזה תפיסה לא נכונה, יש גם איזשהו מבט הפוך, וחשוב אני חושב מאוד לא להתעלם ממנו, זה שהקהילה בעצם קיימת בשביל הרב. כדי, אני שהזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות, בכל אופן ברקע הבאתי שם, עשיתי שם השוואה מעניינת, אפילו משעשעת הייתי אומר, בין שני רבנים שהיו בעיר דווינסק, דנציג, שזה האור שמח שחוכמה כן, רמי שמחה, והרוג הצ'ובר. שהמשך חוכמה מאיר פנים, ואיש ככה שותף עם הציבור, שואל כל אחד מה נשמע, מדבר עם אנשים, מתעניין, עושה את מה שהרב אמור לעשות בקהילתו. והרוג הצ'ובר אף אחד לא ראה אותו, הוא היה מגיע לתפילה, אם החזן היה טיפה מתעכב, הוא אומר, נו, 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 אני צריך כבר לחזור ללמוד, תפסיק עם הביטול תורה הזה כבר. ורץ חזרה אחרי זה, לא עונה לאף אחד שום דבר, ומתעלם מכולם, מין אנטיפט כזה. טוב, אז זה רק בהקשר שלנו, בעצם, הנקודה המעניינת זה שהרוג הצ'ובר היה רבם של חסידים. אור שמח היה רבם של הליטווקים, של המתנגדים. ופה בעניין הזה, ככה, אני ממש מתפעל מהרוג הצ'ובר בהקשר הזה, ואני חושב שרבה, לא שהאור שמח נהג לא בסדר, כן, אבל אני, יש פה פן, אני חושב שמאוד מאוד חשוב, הוא לא כל כך ירוד וראוי לגינוי כמו שאולי נראה במבט ראשון. אבל זה במאמר שם. בכל אופן, רבה כאן בעצם עושה אותו דבר. הוא רואה את רב אמנון המעריך בתפילה, והוא נוזף בו, הוא אומר, אתה מניח חיי עולם, עוסק בחיי אישה, איך תלמד, מה אתה מתעסק עם תפילה? תפילה זה בשביל חסידי, זה לא, אנחנו צריכים ללמוד. בסדר, יש חובת תפילה, תעשה את זה צ'יק צ'ק ותעבור הלאה. בחזרת השעת גם אפשר קצת ללמוד תוך כדי, כדי לא לבטל תורה גם שם. אז כן, יש איזושהי נזיפה, אבל פה זה המקור שהרב קוק מתכוון אליו, שחזל קוראים לתפילה חיי שעה. מה הכוונה? אז אם מסתכלים פה ברש"י, למה תפילה זה חיי? כן, זה הפירוש הפשוט למעשה. אז רש"י אומר, חיי עולם, אומר רש"י, חיי עולם תורה. תפילה צורך חיי שעי, לרפואה, לשלום ולמזונות. תפילה הכוונה בקשות. שמה צריך תפילה? תפילה צריך בשביל רפואה, שלום, מזונות, תבקש מהקדוש ברוך הוא כל מיני צרכים שלך. תורה זה משהו שהוא לשמה, זה עבודת השם לא בגלל שאתה צריך, אלא עבודת השם לשמה. לכן תורה זה חיי עולם, ותפילה זה חיי שעה, ואל תתעסק הרבה עם תפילה, אתה צריך לעסוק בחיי עולם. אתה צריך לעבוד לשמה, ולא כדי להרוויח כל מיני דברים. כן? אגב, תקלות מאוד מעניינת על תפילה, אפילו בפירוש הזה, שהרב קוק מפרש אותו אחרת, אגב, אבל אפילו בפירוש הזה שרש"י מציע כאן, שזה הפשט הפשוט של הגמרא, שימו לב לאיך מתייחסים לתפילה. יש פה איזשהו סוג של התייחסות, טוב, התפילה זה איזשהו רע הכרחי, אין ברירה, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא צרכים, תעשה את זה צ'יק צ'ק ותחזור חזרה לדברים החשובים באמת. ואת כל ההילה שקושרים לתפילה היום, בהגות המחשבתית על התפילה, ועד כמה היא חשובה, כן, יש גם בחזל, הלוואי שהתפללו כל היום, וכל היום, לא, אני לא מתעלם מזה כמובן. אבל היום הופכים את התפילה לאיזשהו משהו שהוא מוקד עבודת השם, החיבור לקדוש ברוך הוא, תראו מה רש"י כותב, תפילה זה בקשה לחיים, למזונות, לרפואה, אוקיי, ועוברים הלאה עכשיו. אמרנו, עכשיו צריך לעשות, אפשר לעשות בדברים החשובים באמת. אלה אנשים שלא עובדים לשמה, אנשים שיש להם כמיני צרכים. אוקיי, אז זה מה שרש"י מפרש, וזה המקור לביטוי הזה שתפילה היא חיי שעה. והוא סבר, אני חוזר לגמרא עכשיו, והוא סבר, הכוונה הרב אמנונה, שיעריך בתפילה. מה הוא סבר? זמן תפילה לחוד הוא זמן תורה לחוד. מה הכוונה? תפילה לא באה על חשבון תורה, את התפילה תעשה כמו שצריך, וגם את התורה תעשה כמו שצריך. עוד פעם מזכיר לי סיפור חסידי, היום אני לטובת החסידים, יש רבי יצחק מבורקי, כשהוא נפטר, אז הגיע תלמיד שלו לחצר של קוצק. רבי יצחק מבורקי היה תלמיד חבר של הקוצקר. אז אחרי שהוא נפטר, הגיע תלמיד שלו לחצר של קוצק, שאלו אותו, מה היה הכי חשוב אצל הרבי שלך? סיפור שאני מאוד אוהב. מה היה הכי חשוב אצל הרבי שלך? לכל רבי יש איזשהו עניין כזה, שהוא הנקודה שלו בעולם, כן, הפן שלו בעבודת השם. אז הוא אומר, אז הוא ענה, החסיד הזה של רבי יצחק מבורקי, שמה שהוא עשה באותו רגע. מה היה חשוב בעיניו? מה שהוא עשה באותו רגע. זה אמירה נפלאה בעיניי. את, כאילו, זה לא, אתה מסתכל על מה שאתה עושה עכשיו בתור הדבר הכי חשוב בעולם. אם אתה מסתכל כל הזמן, עזוב עזוב, תגמור את מה שאתה צריך, אנחנו צריכים להגיע לדברים החשובים באמת, אז אתה שום דבר לא עושה כמו שצריך. אם אתה רוצה לעשות דברים כמו שצריך, אל תשאל מה הכי חשוב. מה שהכי חשוב זה מה שאתה עושה עכשיו. אוקיי? טוב, בכל אופן, אז זה מה שרבי ירמיה כנראה כאן חשב, בזמן תפילה לחוד, בזמן תורה לחוד. כשעוסקים בתורה, עוסקים בתורה, וכשעוסקים בתפילה, עוסקים בתפילה. אחד לא נחשב, כמובן, אחד בעל חשבון השני, אבל את זה צריך לעשות כמו שצריך, וגם את זה צריך לעשות כמו שצריך. אוקיי, אז היו גם חסידים שם, לא רק להתקדם. ואז כן, רבי ירמיה, ויתיב קמי דרבי זעירא, ואבו אסקי בשמעתה, זאת אומרת, הם למדו תורה, נגע לצלויי, כן, היה צריך, הוא עמד להתפלל, ואבי כמסרב רבי ירמיה, כן, הוא היה צריך, רבי ירמיה אומר לו, צריך לקום להתפלל לרב זעירא. קרי עלי רב זעירא, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כן, בכיוון של רבה. בעצם אתה עוזב את השיעור בשביל להתפלל, עכשיו, אמנם פה, במקרה הזה זה יכול להשתלב גם עם האמירה של רבי ירמיה. כי מה שעשו באותו רגע, הם למדו תורה. אז מה אתה עכשיו אומר לי להפסיק ללמוד תורה כדי להתפלל? מה שאני עושה באותו רגע זה מה שחשוב. נכון, אתה רבי ירמיה בעצמך, ענית את זה קודם לרבה. הנה עכשיו אני עונה לך במטבע שלך, רק מהצד השני. אל תהפוך גם את התפילה לעיקר, שום דבר הוא לא עיקר. מה שאתה עושה עכשיו זה העיקר. אוקיי? אבל לענייננו, זה רק סתם גברה מעניינת ששווה להכיר אותה, במיוחד למי שמדלג על הגדתות כמוני. בכל אופן, הגמרא הזאת היא המקור למה שהרב קוק מזכיר, שתפילה נקראת חיי שעה. מנגידים את זה לתורה, שתורה זה חיי עולם. תורה זה חיי עולם, תפילה זה חיי שעה. על רקע זה מעניין לראות את הפירוש שהציע הרב קוק לעניין הזה. הרב קוק בעצם טוען שתפילה זה חיי שעה בכלל במשמעות אחרת לגמרי. כמובן, כי הרב קוק הרי לא מבין את התפילה כמשהו שהוא בסך הכל בקשת צרכים, איזה רע הכרחי. הרב קוק, תפילה זה דבר מאוד גבוה, מאוד משמעותי, מרכזי לעבודת השם, ולכן בעצם הרב קוק מעתיק את המונח הזה, חיי שעה, שנאמר ביחס לתפילה, מהמישור הירוד היומיומי, בקשת הצרכים, מול תורה, שזה עיסוק בנצח, בדברים הגבוהים, החשובים, העיסוק לשמה, כן, עבודת השם לשמה, והוא אומר לו, חיי שעה וחיי עולם זה שתי צורות הסתכלות, ולשתיהן יש מקום. אין פה יותר גבוה ופחות גבוה, יותר ירוד ופחות ירוד, זה שתי צורות הסתכלות. התפילה זה צורת הסתכלות של חיי שעה. מה זאת אומרת? זה ההסתכלות על הרגע במנותק מהשרשרת הנסיבתית שבתוכה הוא מופיע. מהסיבות, מהמסובבים, מה שהיה לפני, מה שיהיה אחרי, מה שהוביל אל הרגע הזה. ההסתכלות על הרגע הזה במנותק מההקשר, זה מה שנקרא חיי שעה. כי אתה מתעסק על השעה, אתה מסתכל על הרגע עצמו. וזה עניינה של תפילה. חיי עולם, אגב, ההנגדה היא לחיי עולם, שזה תורה, ובהקשר שלנו זה בעצם הנבואה, כן, נבואה ותורה, זה בעצם עיסוק בחוקים, בכללים, בהבנות, בהשתלשלות, במה גורמות נסיבות כאלה או נסיבות אחרות. זאת אומרת, זה ההסתכלות על ההשכלות הגדולות, לראות את הרגע בתוך הקונטקסט. ולכן זה נקרא חיי עולם, בניגוד לחיי שעה. ובעצם מה שאומר לו בהקשר שלנו, מה שאומר לו חזקיהו, מה שאומר לישעיהו, אתה, כשאתה בא עם הנבואות שלך, ואתה אומר לי שאני נגזרה עליי גזרה למות, ואני נגזרה גזרה להיות רשע, זה הכל במהלך הרגיל של סיבות ומסובבים. זה נכון, זה הנבואה וזאת התורה, יש שם דרכים לתפוס את המציאות לפי החוקים הקבועים, החוקיות שמנהלת אותה, אוקיי? אבל יש עוד הנהגה, וההנהגה הזאת נקראת תפילה. וכשאתה אומר לי נגזרה גזרה, אתה בעצם אומר לי אין מקום לתפילה. אז קלה נבואתך וצא. קלה נבואתך וצא, תרתי משמע כמובן. יש מקומות שבהם הנבואה קלה. זאת אומרת, אין לה את הכוח שיש לה. הנבואה זה יכולת להבין את העומק של המציאות, את איך דברים משתלשלים מתוך הנסיבות העכשוויות, איך יוצא מהן העתיד הצפוי. כן, ההבנה של הסיבות והמסובבים לעומק. זה מה שנקרא נבואה. התפילה זה משהו שיכול להתעלות מעל גבי הכללים האלה של סיבות ומסובבים, ולשנות את הרגע הזה למרות שהקונטקסט מחייב שיהיה בו משהו אחד, התפילה, ההסתכלות של החיי שעה, הרגע, יכול פתאום לקבל איזשהו מבט אחר, ויקרה משהו שונה. הבן יצא צדיק, על חזקיה לא תיגזר מיתה, הרי הוסיפו לו שנים בסוף ההגדה הזאת. התפילה יכולה להפוך את הרגע הזה, ולגרום לו להיות משהו שהוא לא מה שצפוי לקרות בגלל הנסיבות הקודמות. במובן הזה, יש איזושהי הסתכלות של חיי שעה, שאפשר לומר, במובן מסוים לפחות היא יותר גבוהה של חיי עולם, לא יותר ירודה כמו פשט הגמרא בשבת, אלא יותר גבוהה. אז זה משהו שמתגבר על על החוקיות הזאת, על הסיבתיות הזאת של של ההבנה הרציונלית, ההגיונית, מה גורם למה, אלא יש משהו שיכול לנתק אותך ממה שמגיע לך, ממה שצפוי לך, ולהביא אותך למצב אחר לגמרי. הרב קוק אגב מעניין, הוא אומר, ואחרי זה שותלים את זה בחזרה בנסיבות. ושוב אולי כדי שתראו, יש משפט מאוד מעניין, או לא משפט, זה שבר משפט, מאוד מעניין, שהרב קוק מוסיף שם, אני חוזר אליו, תראו. אבל יד השם יתברך, אבל יד השם יתברך אוחזת גם במהלך ההווה, להקבילו לטובה, כאילו להוציאו לטובה, לעומת הצפי שגורם לו להיות רע, מקשרי הסיבות הקודמות, מוציא אותו מקשרי הסיבות הקודמות, הופך אותו לטוב, ולאגדן עמוהן אחר כך. ואת אחרי שאתה לוקח את הדבר הזה, הופך אותו לטוב, אתה חוזר ושותל את זה בהיסטוריה. כי בסוף בסוף הרגע הזה שחזקיה התפלל, והשתנה גזר דינו, הפך הרבה מאוד דברים. נוספו לו עוד 15 שנה, מנשה בסוף הרי עשה תשובה כידוע, אז דברים קרו גם בהמשך, זאת אומרת, כשהרגע משתנה, זה כבר מקרין גם על ההשתלשלות הסיבתית של מה שיקרה בעתיד, זה חוזר חזרה למהלך של הנבואה והתורה וההבנה הרציונלית, אחרי שהרגע השתנה, עכשיו המציאות שונה, ברגע שהמציאות שונה, גם חוקי הסיבה והמסובב יגרמו לזה שהעתיד יהיה שונה. זאת אומרת, בסוף התפילה משנה גם את הנבואה, היא מתגברת על הנבואה לא רק לרגע, גם העתיד שהנבואה צפתה יכול להיות שישתנה. בגלל שברגע שהרגע הזה השתנה, אז גם התולדות שלו שנובעות מקשרי סיבה ומסובב, גם הן צפויות להשתנות. למרות שאנחנו חוזרים למהלך של הסיבה ומסובב, התפילה היא לאותו רגע, היא חיי שעה. אבל עכשיו במהלך של הסיבה ומסובב, ברגע שתנאי ההתחלה שונים, אז גם הפונקציה שונה, כן, גם הפתרון שונה. אוקיי, אז זה בעצם מה שאומר כאן הרב קוק. אני רוצה קצת לדבר על הרעיון הזה, באמת, א', זה פירוש מרתק בעיני. באמת, הסתכלות ממש מעניינת על על המשמעות הזו של תפילה כחיי שעה, ואני רוצה לדבר טיפה על באמת על העניין הזה, מעבר לשאלה האם זו תפילה וזה תורה, אלא אפילו במובן של תורה, או במובן של הבנה, אפשר לחלק בין שתי צורות התייחסות כאלה. ואני אומר את זה דווקא כמי שנטייתו הטבעית היא לכיוון של תורה ונבואה, ולא של תפילה, גם במובן של הרב קוק. לא רק במובן של רש"י, שם בשבת, מה שאמרנו, במובן הנמוך. אלא גם במובן של הרב קוק אומר, ההסתכלות על המציאות במבט של חיי שעה, אני רוצה להנגיד את זה, להסתכלות על המציאות או על התורה במבט של חיי עולם. זה שני סוגי מבטים. בעצם אפשר לראות את זה בכל מיני הקשרים. למשל, יש לנו כל מיני כללים בהלכה, כללי פסיקה, כל מיני כללים, כללי פרשנות, יש כל מיני כללים שהתפתחו בצורות שונות לאורך ההיסטוריה של ההלכה. כבר אמרתי פה, אני חושב, שהחזל, ואני חושב שבכלל המסורת ההלכתית, מתייחסת לכללים בצורה מאוד מאוד מסויגת. כבדהו וחשדהו. בניגוד אולי לתפיסה של הרבה אנשים שחושבים שההלכה זה איזשהו אוסף של כללים, ואנחנו רק צריכים ליישם אותם על המקרים הפרטיים, נדמה לי שהמסורת ההלכתית אומרת פחות או יותר את ההפך. אם בכלל הייתי צריך לבחור אחד מהצדדים, היא אומרת את ההפך. או במילים אחרות, היא מעדיפה את החיי שעה על החיי עולם, כשהפעם שימו לב, אני מסתכל על חיי שעה וחיי עולם, בתוך התורה, לא תפילה מול תורה. יש גם תורה שהיא בבחינת חיי שעה ולא חיי עולם, אני מתכוון במובן שנתן לה מושגים האלה הרב קוק. דוגמה למשל, אני שהזכרתי את הדברים, אני קולות את זה, הגמרא במסכת קידושין אומרת שנשים חייבות בהקל. זה גמרא שואלת על איזה מצוות עשה של הזמן גרמה, למה נשים חייבות? ואנחנו שנינו שכל מצוות עשה של הזמן גרמה נשים פטורות, זה המשנה שמה אומרת, חוץ מי יש שם איזה, לא יודע, שלושה יוצאי דופן. אז אומרת הגמרא, יש גם הקל, גם הקל נשים חייבות. זאת אומרת, הגמרא, אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. זאת אומרת, אל תתרגש מכללים. בקיצור, אל תביא לי כללים, זה לא מעניין את אף אחד. המקרה הזה עומד נגד הכלל, אז הוא נגד הכלל. אבל תשימו לב, זה הרבה יותר חזק מאשר סתם חריג מאיזשהו כלל. יש פה כלל שמנוסח בצורה מאוד דווקנית. כל מצוות עשה של הזמן גרמה נשים פטורות, חוץ מאלף, בית וגימל. זאת אומרת, אם היו אומרים כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, והייתי מוצא חריג, הייתי אומר, בסדר, אמרו באופן כללי, אבל יש גם חריגים. אבל כשמנסחים את זה בצורה דווקנית ודייקנית, ואומרים, כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מאלף, בית וגימל. נו, אז מנו את החריגים. עכשיו אתה מוצא חריג ד', זה כבר לא יכול להיות. אם מונים את החריגים, אז כנראה שאלה החריגים ואין בלתה. זה הרבה יותר קשה על כלל שמנוסח כך, להביא חריג ולהגיד, אוקיי, אז מה אתה עושה עניין? יש עוד חריג. אבל זה מה שהגמרא אומרת. אין למדין מן הכללות, הכללות בכף. את לא לומדים מכללים, אפילו במקום שנאמר בחוץ. את אפילו כשהניסוח של הכלל הוא הניסוח הכי דווקני שיש, גם אז אנחנו לא עושים עניין מהכללים. אם מצאנו חריג, אז מצאנו חריג. אל תעשה עניין מכל דבר. הכללים זה קירוב, זה לא מתייחסים לזה בכלל. אבל זה נקודה מדהימה, בגלל שבעצם מה שהדבר הזה אומר, ושכל כללי הפסיקה וכללי הפרשנות, שאנחנו כל כך רגילים ליישם אותם ולהקשות מכוחם ולראות מה עושים עם מקרים חריגים, יכול להיות שאנחנו בעצם בכלל לא צריכים לחפש תירוצים למקרים החריגים. הכללים זה איזשהו קירום, אם אתה לא יודע משהו אחר, לך עם הכלל. אבל אם אתה יודע, אז אתה יודע. יש מקומות, ואמרתי בכמה מקומות לתלמידים, יש סוגיות שבהן אנחנו רואים, יש מסכת ביצה בהתחלה, יש כמה סוגיות כאלה ועוד, שבהן המוראים פוסקים כמו בית שמי. עכשיו איך? יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, והגברה אומרת על זה שדברי בית שמי במקום בית הלל אינה משנה. עד כדי כך שאומרים לרבי יוחנן בן החורנית, כדאי היית לחוב בעצמך, לא סליחה, זה רבי יוסי שמה, כן, אז שעברת על דברי בית שמי, כן, שהוא כמעט איבד את חייו בגלל העניין הזה. למה? כי עברת על דברי בית הלל, סליחה. ושמי שנוהג כדברי בית שמי נגד בית הלל, הוא כדאי שיחוב בנפשו. זאת אומרת, אם יש מחלוקת שהוכרעה בצורה הכי קטגורית שיש, ומחקו לגמרי דעת המיעוט, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ולמרות זאת, אחרי בת קול ואחרי כל הפלפולים, יש המוראים בכמה וכמה סוגיות שפוסקים כבית שמאי. איך זה יכול להיות? יש כלל, יצא בת קול, הלכה כבית הלל. ומשגיחים בבת קול, הראשונים כבר מסבירים, למה שהמקם משגיחים בבת קול. דוגמאות נוספות, יש... הלכה, הנה עוד דוגמה שהיא עם חוצים אפילו, זה עוד הרבה יותר חזק מאשר בית הלל ובית שמאי. אנחנו יודעים שהכלל הוא שבמחלקות הבאי ורבה, הלכה כרבה, חוץ משישה מקרים, יעל כגם, זה הראשי תיבות שלהם, זה שש סוגיות שבהן יש מחלוקת הבאי ורבה ופוסקים כמו הבאי. חוץ מהן, הלכה כמו רבה. בכמה מקומות הרמב״ם פוסק כמו הבאי, חוץ מששת המקרים האלה. למשל בלא תתגודדו, למשל ביעביד לומעני, לפחות לפי חלק מהנושא כלים שלו. ועוד, יש מקומות שבהם הרמב״ם פוסק כמו הבעיה. ותוהים איך זה יכול להיות, הרי זה לא אחד מששת המקרים, ובכל שאר המקרים, הלכה כמו רבה. אז יוצרים כל מיני תת כללים, שבמקום שהבעיה ורבה חולקים בדעת חכמים קודמים, אז יכול להיות שכן הלכה כהבעיה, איפה ינפיצו את זה, השם יודע, אבל ממציאים כל מיני תת כללים, כן, אפיציקלים ודיפרנטים, כדי איכשהו להשאיר את הכלל על מכונו. האמת לדעתי הרבה יותר פשוטה, הכללים האלה הם המלצה, הם לא הנחיה. מה זה אומר? אם יש מחלוקת הבאי ורבה, ויש לך עמדה ברורה שהבאי צודק, במקום לסיבות, או כי סתם הדגמרה, או כי מסברה נראה לך שהבאי צודק, אז תפסוק מה הבאי. אם אין לך עמדה משלך, אז אתה אמור לפסוק כמו רבה, חוץ משיש את המקרים האלה שנפסקו במפורש כמו הבאי, שם ברור שהולכים כהבאי. כי הגמרא עצמה פסקה כמו אביי. אבל בשאר המקרים, שהגמרא אומרת לי לפסוק כמו רבא, זה רק כאשר אין לי עמדה משלי. אם אתה לא יודע מה לעשות, הכלל הוא לך כמו רבא. יש לך עמדה משלך? אתה חושב שהלכה כמו אביי? תפסוק כמו אביי. חושב שאותו דבר עם בית שמאי ובית הלל. אם יש לך עמדה, אתה חושב כמו בית שמאי, אז לך כמו בית שמאי. מי שאין לו עמדה, מי שמחפש אילן להתעלות עליו, כן, רוצה להתעלות, לחנך, יתעלה באילן גבוה. אז מי שרוצה לסמוך על דעה, לסמוך על בית הלל, לא על בית שמאי. אז יש לך עמדה משלך, לא שאתה מחפש מישהו להסתמך עליו. אז לך אחרי מה שאתה חושב. בעצם מה הדבר הזה אומר? ההתייחסות המאוד אנרכיסטית הזאת, כן, לכללי ההלכה. זה בעצם אומר שהכללים הם איזשהו מבט כללי, אבל יכול להיות מצב מקומי שבו נראה לי שלא נכון ליישם את הכלל, אני לא אלך עם הכלל, למרות שהכלל מופיע בגמרא. אני לא יכול לחלוק על הגמרא. מה זה דבר מחייב? נכון, כי הנחה שלי שגם הגמרא עצמה, כשהיא קבעה כלל, היא קבעה אותו על דעת מה שאומרת הגמרא בקידושין, שאין למדין מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. כך צריך להבין את הכללים של הגמרא. הגמרא עצמה אומרת לנו את זה. ממילא הראשונים יכולים להרשות לעצמם, במקום שיש להם עמדה ברורה לכיוון אחר, ללכת נגד כלל הפסיקה בגמרא. עוד פעם, לא נגד פסיקה מפורשת. פסיקה מפורשת זה לא כלל, אלא הכריעו מחלוקת מסוימת. אם הגמרא הכריעה, אז אין, אי אפשר ללכת נגדה. אבל אם הגמרא לא הכריעה, היא רק קבעה איזשהו כלל, הכלל הוא נכון באופן כללי. זה ההתייחסות של הנבואה, של התורה, כן, החיי עולם, ההסתכלות הגלובלית, הגדולה. אבל אם מקומית נראה לי שנכון לחרוג מזה, אז אני מסתכל בחיי שעה, אז אני מסתכל על הרגע או על הסוגיה המסוימת הזאת, אני חושב אחרת, אז צריך לעשות פה משהו אחר.
אבל אנחנו נותנים לך תחילה יתרון לרבה.
עוד פעם?
אנחנו נותנים לך תחילה יתרון לרובה, שכל המקומות כמוהו. זאת אומרת, גם שם היה, יש איזה כלל שפוסקים כמו רובה. זה סתם שרירותי.
הכל אני מסכים, חוץ מהאבל בהתחלה. למה פתחת את המשפט הזה באבל? זה מה שאמרתי. הלכה כמו רבה, זה הכלל. חוץ מאשר כשיש לך עמדה ברורה כמו אביי.
לא, כי הרב אומר שבכללי, שבמקרה של אביי, שאנחנו פוסקים ביעק גם גולחים כמו אביי, זה בגלל, לא בגלל שהיינו צריכים להפר את הכלל, אלא כי ככה עמדה, כי ככה עמדה שלי,
לא, 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 אני לא מדבר על יעל כגם. ביעל כגם הגמרא עצמה פסקה כמו אביי. אני לא מדבר על זה. הגמרא עצמה שקבעה את הכלל כמו רבה, היא גם אמרה שביעל כגם זה אביי, זה אין בעיה בכלל.
קוראים על הראשונים.
הגמרא יכולה לחרוג מהכללים של עצמה. אני מדבר על הראשונים, אנחנו קיבלנו מהגמרא כלל שהלכה כמו רבה חוץ מיעל כגם. עכשיו בא הרמב״ם ופוסק בעוד מקרים, חוץ מיעל כגם כמו אביי. עכשיו איך הוא מרשה לעצמו דבר כזה? זה נגד גמרא. בסדר? אז יש עוד מקומות, אפשר לראות את זה בעוד מקומות, החריגות מהכללים זה דבר שקורה לא מעט. ולכן אני אומר, עם כל הכבוד לכללים, יש לי כבוד מוגבל אליהם, הכללים זה חיי עולם. יש משהו בהסתכלות הלוקלית, המקומית, לסוגיה מסוימת, שאם אני השתכנעתי בסוגיה, אני נמצא בתוך הסוגיה, השתכנעתי שהבעיה היא צודק, אני אמור לפסוק כמו הבעיה. למרות שהכלל הגלובלי אומר שהלכה כמו רבה. וזה גם כן אני חושב איזשהו מבט של חיי שעה מול חיי עולם, אבל הפעם בתוך העולם של תורה, לא תורה מול תפילה. ניתן אולי דוגמאות נוספות. יש, טוב, אני לא יכול להיכנס לפרטים יותר מדי, אבל כתבתי את זה בכמה מקומות, גם בטרילוגיה, בספר השלישי וגם במאמרים, שיש במצבי קצה, בעצם אתה אמור להכריע לפי התפיסה שלך את המצב, ולא לפי כללי ההלכה. למשל, פסיקת הלכה בשואה. יש הרבה פעמים פסיקות שקשה מאוד ליישב אותן עם הכללים של ההלכה. ואני לא מדבר כרגע על חריגה מהכללים בגלל פיקוח נפש או משהו כזה, שזה כמובן חלק מהכללים. אני מדבר על מצב שבו היו חריגות, אגב, לפעמים לחומרה. אני שהזכרתי פעם את הדבר אברהם, גטו קובנה, שהוא נתן הנחיה, הם היו שם במצב רעב חמור ביותר, עם סכנת נפשות. הוא נתן הנחיה שבחורי ישיבה לא יאכלו קטניות בפסח. למה? הוא אומר, אנחנו במקום אנחנו נמות ברעב. אז לפחות אם ננסה למסור את נפשנו עד הסוף, הקדוש ברוך הוא ירחם ויציל אותנו. אם ננסה לחיות בזה שאנחנו נאכל קטניות, גם קטניות אין לנו מספיק. אנחנו נמות ברעב כך או כך. האם השיקול הזה עומד במבחן הלכתי? לדעתי לא. אף פוסק במצב נורמלי לא היה אומר דבר כזה. אבל מצד שני, הדבר אברהם היה שם בגטו. והוא הבין את המצב, הוא חווה את המצב באופן בלתי אמצעי. ולכן הוא הרשה לעצמו לחרוג מהכללים ולהגיד, במצב הזה, אני בכוונה מביא פה דוגמה לחומרה. כמובן, יש גם דוגמאות לכולה, זה הפשוט יותר. במצבי קצה, קצה פוסקים לכולה. אבל אני אומר, אני מביא פה פסיקה לחומרה שגם היא נגד הכללים. למה? כי הוא הבין שבמצב הזה צריך לחרוג מהכללים. פה הכללים לא עובדים, אנחנו באיזשהו, בתוך איזו קטסטרופה. ואני אמרתי שזה קיים, אגב, גם במצבים שהם לא חייבים להיות מצבי קצה, אלא מצבים שרחוקים לפחות מעולמו של הפוסק. לדוגמה, כן, הדוגמה שהבאתי גם בספר וגם במאמר, זה על שירת נשים. כן? שבסך הכל, אני חושב שרוב הפוסקים יגידו לכם שאסור ללכת לשמוע זמרת. אוקיי? למה? כי כל באישה ערווה, כן, שירת נשים וכו'. הטענה שאני טוען זה שאני לא לגמרי בטוח שזאת באמת פסיקת ההלכה הנכונה. כי א', טוב, צריך לדון במקורות כמובן, ויש פה פרשנויות שונות, אבל אם זה לא תלוי בסיטואציות, אלא זה איזשהו איסור קטגוריה, איסור קטגוריה, אז לא נכנסים להבנת הסיטואציה. אבל אם האיסור הוא בגלל שיש חשש להתעוררות של הרהורים אסורים, כן, יצרים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז פה מאוד חשוב להבין את הסיטואציה. עכשיו, פוסק בית החרדי, אבל לא רק חרדי, אני מניח שפחות הרבה מהם לא באמת היו בהופעה של זמרת, כן, לא שמעו אישה, אני מניח, אנשים ישרים, הם עושרים את זה הלכתית. אני מניח
שהם... להחריג את הרב עובדיה רק.
מה?
להחריג את הרב עובדיה רק. הוא היה בעניין של
שירת. קולטור, כן, הוא קולטור, ידוע. בכל אופן, אז גם הרמב״ם חי במצרים, אגב, כל אלה זה דוגמאות נפלאות לחריגה מהכללים. הרמב״ם פוסק שאסור לחזור למצרים, והרדב"ז שואל עליו, הרי אתה עצמך גרת במצרים. ואותו דבר, כן, הרב עובדיה, עם כל באישה ערבה, אבל קולטום זה מצוין לשמוע, זה מאוד, מאוד נחמד לשמוע. בכל אופן, אז לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שישנם מצבים שבהם אתה לא חווה את הסיטואציה באופן בלתי אמצעי, אתה לא מבין מה היא אומרת, מה המשמעות שלה, אתה לא יכול לפסוק לגביה. אתה תשתמש בכללים באיזושהי צורה מאוד טכנית, אבל זה חיי עולם. אתה מסתכל בכללים, אתה גוזר מהם איזושהי מסקנה, לפי ההשתלשלות, הסיבה והמסובה, והחוק והמקרה שנובע ממנו, כן? במקרה הזה זה לא סיבה ומסובה, אלא זה חוק ומקרה פרטי שהחוק מיושם עליו. אבל גם זה איזשהו סוג של קישור שאפשר לקרוא לו חיי עולם. לעומת זאת, אני מסתכל על הסיטואציה, אני אומר, בסיטואציה הזאת, לדעתי אין איסור. אני מכיר אותה, ברור לי שאנשים באים לשם, כי, לא יודע, הזמרת הזאת יש לה יכולות ווקליות נהדרות, זה תענוג לשמוע את זה מבחינה אומנותית, ואני לא בא לשם בשביל יצרים ואירורים אסורים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. לכן אני טוען, זה מותר. אז לא יודע בדיוק, אפשר לבדוק את זה, האם זה מתאים לכללים, לא מתאים לכללים. מעבר לשאלה שאפשר גם אולי להתאים את זה לכללים, אני לא מעבר לזה, יש פה איזושהי הסתכלות על המצב הלוקלי. המצב הלוקלי לפעמים גובר על ההכרעה לפי איזשהם כללים. קצת קשור ללקס ספציאליס, כן? אולי אני לא זוכר אם זה בסדרה הזאת דיברתי, אז זה לא בסדרה הזאת, נדמה לי, על העדיפותו של הספציפי, כן? זה כלל הכרעה משפטי מקובל, שהנורמה הספציפית תמיד גוברת על הנורמה הכללית, יש איסור לא תרצח, ויש חובה להרוג מחללי שבת. מי גובר? מבחינת איסור לא תרצח, אסור להרוג אותם. מבחינת החובה להרוג מחללי שבת, יש חובה להרוג אותם. נו, אז למה אנחנו הורגים אותם? כי החובה הספציפית למקרה הזה גוברת על החובה הכללית, על האיסור לא תרצח. למה? כי החובה הספציפית מדברת על המקרה הזה, זה חיי שעה. החובה הכללית זה איזושהי הסתכלות גלובלית. מי אמר שהיא נכונה למקרה הספציפי הזה? החיי העולם זה נכון כהסתכלות גלובלית, באופן כללי, או ברירת מחדל. אם אתה לא יודע משהו אחר, כך נכון לנהוג. זה ההיגיון הפשוט, זה השכל הרגיל. אבל יש סיטואציות מסוימות שבהן ברור לך שברגע הזה, בחיי שעה האלה, צריך לנהוג אחרת. לא לפי הכללים. אז יש בהחלט מקום להעדיף את החיי שעה על חיי עולם. דוגמה נוספת לעניין הזה, זה עבירה לשמה. כן, עבירה לשמה, סוגיה כאובה מאוד, פוסקים מאוד מתפתלים כשהם רואים את הסוגיה הזו, אבל באופן הפשוט של הסוגיה, גם על זה כתבתי שני מאמרים, שני המשכים, זה מאמר בשני המשכים, נגד התפיסה הזאת שרואה בעבירה לשמה, שמרחיקה את עבירה לשמה מהזירה. יש כאלה שאומרים, זה היה רק לפני מתן תורה, שזה ממש שטויות בעיניי. ויש כאלה שטוענים שזה, כן, לפני מתן תורה, היא האלה של חבל הרקיני, הייתה אחרי מתן תורה. בכל אופן, ועוד, עוד, יש כאלה שתופסים את עבירה לשמה כאיזשהו סוג של כלל הלכתי. אינה עבירה לשמה זה כל מה שהיא אומרת. עבירה לשמה כל מה שהיא אומרת זה שישנן סיטואציות קיצוניות שבהן אדם שהוא אדיוט לא פוסק הלכה, אבל הוא נמצא בסיטואציה. והוא מבין שזה מה שנכון לעשות. יעל אשת חבר הקהיני, היא הבינה שצריך לקיים יחסים עם סיסרא ולהרוג אותו. מי התיר לה את זה? אין היתר הלכתי. גילוי עריות לא מותר בשום צורה. גם פיקוח נפש לא מתיר אותו. במיוחד שם, שלא היה ממש פיקוח נפש ישיר. אבל היא הבינה שזה מה שנכון לעשות עכשיו, ברגע המסוים הזה. אז היא העדיפה את חיי שעה על חיי עולם, וחזל אומרים, גדולה עבירה לשמה יותר מצווה שלא לשמה. ובעצם אומרים לנו שישנם מצבים שמותר לעבור עבירות אם הרגע הוא קיצוני, והוא דורש את זה באופן מאוד מאוד ברור למיטב הבנתך כהדיוט. אתה אפילו לא צריך לשאול פוסק. או נגיד לפחות אם אתה לא יכול לשאול פוסק. אז תכריע לבד, ומותר לך, או אפילו אתה נדרש, להכריע, להגביר את החיי שעה, או לגרום ללכת לפי החיי שעה, נגד החיי עולה, נגד הכללים. אז יש פה באמת איזושהי הסתכלות שמעדיפה את המקרה המסוים על פני הכלל שמדבר על, על ההיגיון הרגיל, ההיגיון הכללי יותר. אני חושב שבמובן מסוים כל המבנה של התלמוד בעצם זועק את העניין הזה. כי המבנה של התלמוד בעצם אומר, המבנה של התלמוד הוא בעצם נורא מוזר. יש דיונים, או רוב הדיונים, בעצם נסובים על מקרה, לא על כללים. כללים זה דבר די נדיר בגמרא. בסופו של דבר אנחנו מדברים על מקרים. מקרה, פלוני ילווה לאלמוני, מה הדין במקרה כזה? אז מתחילים לדון, ופה ושם איכשהו מעלים איזשהו כלל מדי פעם. אבל בעצם זה עולה רק תוך כדי הדיון. במקום, לכאורה הייתי מצפה, שהטקסט הקנוני, שעליו מבוססת כל החשיבה ההלכתית לדורות, כן? יהיה בנוי בצורה שיטתית יותר. תן את סדרת הכללים ההלכתיים בכל נושא, ומזה אני כבר אגזור את המקרים הפרטיים. אבל התלמוד לא, הוא עושה משא ומתן על מקרים, וזה הוא חושב כך, והוא חושב אחר, פה ושם גם עולה איזשהו כלל, אבל אף אחד לא ממש מסביר אותו בדרך כלל. וזהו, אף אחד לא עושה עניין מהכללים, ואין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ, לא עושים עניין מהכללים. למה בונים את הטקסט בצורה כזאת? כי אני חושב שלתלמוד יש אמון גדול בעולם המשפטי, רגילים לחלק בין חשיבה קזואיסטית, לפי קייזים, לפי מקרים, לבין חשיבה פוזיטיביסטית, שהולכת טופ דאון, לא בוטום אפ. כן, הקזואיזם זה בוטום אפ. אני לוקח את המקרה, פוסק לפיו, ומהמקרים אני יכול אולי לנסות ולייצר כללים. טופ דאון זה לקחת את הכללים וליישם אותם באופן דדוקטיבי על הפרטים. המשפט הבריטי למשל הוא בוטום אפ, הוא קזואיסטי. המשפט הגרמני הוא טופ דאון, אפשר היה לנחש את זה גם. הוא טופ דאון, כי זה יקס כאלה, שצריך זה הכל מדע המשפט, כן, זה איזשהו משהו של לוגיקה, שיש כללים, והשופט בסך הכל צריך ליישם את הכללים על המקרה, לכן המכונאות, המכניות הגרמנית הזאת, המכניזם הגרמני הזה, החשיבה המכנית. אז זה בעצם הוויכוח, ואני חושב שהתלמוד הוא באופן מאוד מובהק קזואיסטי. גם כשעולים שם כללים, הם עולים תוך כדי הדיון, אבל בסך הכל הם לא תופסים נפח גדול ולא משקל מאוד גדול. דוגמה יפה לעניין הזה אפשר לראות בתחילת מסכת בבא קמא, שהגמרא אומרת, המשנה אומרת שם, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבאה והאבאר, והמשנה מסיימת, הצד השווה להם, שהם ממונך או שמירתן עליך, וכשיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ואז הגמרא בדף וב שם שואלת, הצד השווה לעיתוי אימי. עכשיו זה דבר מדהים, שמסתכלים על זה עכשיו במשקפיים האלה. הצד השווה לעיתוי אימי, הכוונה, שמה הביאו לי את הצד השווה, מה זה בא ללמד? אז מביאים שם כל מיני מקרים, שאותם אנחנו לומדים מהמשפט הזה שמופיע בסוף המשנה, הצד השווה. אבל השאלה היא שאלה מרתקת, הצד השווה לעיתוי אימי. כי הרי המשנה אומרת, ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבאה והעבר. יש לי המון דוגמאות לנזיקים. ובסוף אומרים כן, אבל יש עיקרון כללי. כל דבר שהוא ממונך, ושמירתו עליך, אתה צריך לשלם. אם אתם הייתם קוראים את המשנה, מה היה נראה לכם מיותר, הרישה או הסיפה? לי הרישה. תן את הכלל, ועזוב אותך מהדוגמאות, מה אכפת לי, שור, בור, מווה, עבר, כל דבר שהוא ממונך ושמירתו עליך, אם הוא יזיק, אתה חייב לשלם. זה הכלל. ולשם זה פרטים. עכשיו, המשנה בדרך כלל עוסקת בפרטים, כמו שדיברתי, גם הגמרא. פעם אחת המשנה עושה לנו טובה ומביאה גם את הכלל. ובא וכמה. לא, פעם אחת, אבל זה נדיר. מביאה את הכלל. אז שואלת הגמרא, במקום לשאול, אוקיי, בשביל מה הביאו את הפרטים, מי צריך את הכלל, מה לומדים ממנו? ואז מה מביאים? מהכלל הזה לומדים עוד איזשהו מקרה, שהוא לא מכוסה על ידי המקרים הקודמים. בכלל, לא, הכלל בעצמו הוא בכלל לא חשוב. אז אפילו כשמובא כבר כלל, עוד פעם, יש פה איזשהו ביתה בכלל הזה, זה זלזול, אני הייתי אומר, כי השאלה הזאת היא כמעט שאלה צינית. כן, זה, הצד השווה לעיתוי למאי, כי מישהו היה חושב שהצד השווה זה הדבר הכי חשוב במשנה, אז הגמרא צוחקת עליו, מי צריך את הצד השווה? כאילו, הבאת כבר את הדוגמאות, לא? למה אני צריך את הכלל? כאילו, יש לגמרא הרבה יותר אמון בחשיבה לדרך דוגמאות, בחשיבה אנלוגית, בחשיבה קזואיסטית, מאשר בחשיבה הגרמנית הזאת, כן? דרך הכלל, ולהסיק ממנו את, את המקרים הפרטיים. ואני חושב שזה גם מה שבא לידי ביטוי באלה מדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. זאת אומרת, החיי שעה, במובן מסוים, הוא יותר חזק מהחיי עולם. כי כמו שהרב קוק אומר, בסוף בסוף, אחרי שהשעה משתנה לפי התפילה והרחבים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חוזר ואוסף את כל הרגעים האלה, שכל אחד מהם מתנהג באופן אוטונומי ועצמאי, ולא מכיר את כל האחרים, ושוזר אותם בחזרה לייצר איזושהי שרשרת מחודשת של סיבה ומסובב. החיי עולם איכשהו נבנים מאיזשהם רגעים רגעים שבאים אחד אחרי השני, ובעצם בונים את החיי עולם. העולם הוא תוצאה של שילוב רגעים, ולא שהרגעים הם ביטויים ספציפיים לכללים שנקראים חיי עולם. אז לכן הנקודה היא שהמתח הזה שיש בין החיי שעה לחיי עולם הוא לא רק בין תפילה לבין תורה, אלא גם בתוך החשיבה של התורה עצמה, אני חושב שיש יתרון לחיי שעה. אני כן חושב, לפחות אנחנו כבני אדם שתמיד לא יכולים לחשוב בלי כללים ואנלוגיות והשוואות ולראות איזה מקרים מתכללים באיזה צורה, אני חושב שמה שמוטל עלינו זה באמת להבין טוב טוב את הסוגיה הלוקלית, ואחרי זה לנסות ולראות מה היא אומרת במבט הכללי, ואז לנסות ולייצר מזה כלל. אבל גם לכלל הזה להתייחס בערבון מוגבל. בסוגיה הבאה, ללמוד אותה קודם כל לוקלית. אחרי זה להשוות אותה לכלל ולראות מתאים, לא מתאים. אם לא מתאים, זה לא אומר שצריך לזרוק את ההבנה הלוקלית. יכול להיות שהכלל שכללנו הוא לא מדויק. אז לנסות לכלול כלל מדויק יותר, וכן הלאה, הרצון והשוב הזה בין החיי שעה לחיי עולם, נדמה לי זה נשמת הפה של, של לימוד תורה, או לימוד, לימוד עיון, כן, למדנות. זה מה שהרמב"ן אומר בהקדמה למלחמות השם, שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת, כן, אסטרונומיה או פיזיקה ומתמטיקה, שמופתיהן חתוכים. בתורה זה לא עובד ככה, זה לא עובד עם הוכחות, אין כללים שמהם אפשר לגזור את התוצאות באופן דדוקטיבי. זה לא לוגיקה צרופה. יש כללים, אבל הכללים הם תוצאה של הפרטים, ולא הפרטים הם תוצאה של הכללים. ואחרי שיש כללים, אתה חוזר לפרטים, ואתה בודק, ואתה משווה, אתה מייצר כלל חדש, ואתה חוזר חזרה לפרטים. העסק בנוי בצורה הרבה יותר מורכבת, אנחנו לא יכולים לחשוב בלי כללים. אין, כל השוואה של מקרה למקרה, זה בגלל שיש משהו דומה לשניהם. המשהו הדומה בין שניהם, זה בעצם סוג של כלל. יש איזשהו כלל שיהיה לשני מקרים פרטיים שלו. אין, אי אפשר לחשוב, לא באמצעות כללים. אבל צריך לא להיות משועבדים לכללים. זה אני חושב על לקח, ובאומן הזה אני מאוד מזדהה עם מה שהרב קוק אומר כאן, שהחיי שעה גובר על החיי עולם. אז בסופו של דבר, חיי שעה יותר חשוב מהחיי עולם. אבל במובן הזה, של, לא במובן של, של תפילה מול תורה, אלא בתוך לימוד התורה עצמו, צריך לא להיות שבוי של הכללים, גם עם הכללים מהגמרה ומגדולי הפוסקים. בסופו של דבר, אני, איך שאני מבין את הסוגיה באופן לוקלי, יש איזה משקל מכריע, משקל חשוב מאוד במסקנה ההלכתית. זה לא רק יישום פשוט של כללים לסיטואציה פרטית. טוב, האמת שאולי עוד אני עוד כמה דקות, אם תרשו לי, עוד דוגמה יפה שמחזירה אותנו לפריה ורבייה. שמזה יצאנו, כי הוויכוח בין חזקיהו לישעיהו עסק בפריה ורבייה. ועל פריה ורבייה, הכלל היה שבעצם צריך לעסוק בפריה ורבייה, ומה שצפוי צפוי, וחזקיהו העדיף את ההתייחסות הפרטית לחרוג מהכלל. נכון? הוא אומר, פה אני לא, בהתחלה, באה ואמינה, אני לא אעסוק בפרי האהוביה, כי פה במקרה הזה, לדעתי, לא נכון לעסוק בפרי האהוביה. שואל אותו ישעיהו, בעד היקב שדרחמן עלם עלך, יש לך כלל, יש מצווה של פרי האהוביה. מה, לא מעניין אותי מה אתה צופה, ומי זה הבן שלך, ומי זה הבן שלו, יש כלל, ואתה מקרה פרטי של הכלל הזה, אתה צריך ליישם אותו, ולא לחשוב מה המצב היום, ומה המצב הספציפי שלי, האם הכלל הזה חל עליי או לא חל עליי, הכלל בהגדרה חל על כולם. כך אומר ישעיהו, וזה ההסתכלות של חיי עולם. ובא חזקיהו ואומר, כבר באה ואמינה, עוד לפני שהוא תיקן את עצמו, כבר באה ואמינה הוא אומר, לא נכון, אני רואה את הבן שלי, איך שהוא יצא, אני לא מוכן לעשות פרי האהוביה, עבירה לשמה. אני נמנע מלעשות בפרי האהוביה, למרות שיש מצווה מפורשת, ואין לי יותר לא לעשות בזה. אין לי יותר הלכתי לא לעשות בזה. אבל במצב הזה נכון בעיניי להימנע מפרי האהוביה. בא ישעיהו מתווכח איתו. אמרתי, חזקיהו לא מונע, לא מקבל לגמרי את מה שישעיהו אמר לו. אבל הוא כן מקבל חלקית, אבל שימו לב, במין מבנה פרקטלי כזה, במין הפוך על הפוך, הוא מקבל את דברי ישעיהו, אבל עוד פעם עם חריגות. זאת אומרת, אפילו אחרי שהוא קיבל את ישעיהו, הוא לא קיבל אותו ככלל גורף. הוא אומר לו, תצא, קנה נבואתך וצא, אני מתפלל, ואני בונה על זה שהתפילה שלי תשנה את, 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 את הנבואה שלך. ואז בגלל
מזכיר
זה...
זה מזכיר את הדיון במדרש, את הוויכוח בין אמרם לבין מרים, שהוא פרש משתו ו...
נכון, נכון. בסביב פרי האהוביה באמת יש כנראה עוד דוגמאות, שבאמת בהם, בפרי האהוביה, וזה נורא מעניין, כי בדור שלנו יש הרי אובססיה בפרי האהוביה. את הפוסקים אחרי השואה מחמירים חומרות מטורפות בפרי האהוביה. איזה איסורים בשום צורה על תכנון המשפחה, והאמירות הן אמירות קטגוריות, גורפות, בשקט בשקט אומרים דברים אחרים. אבל האמירות הפומביות הן אמירות גורפות והיסטריות שלא עומדות בשום מבחן הלכתי, זה פשוט בדיחה מבחינה הלכתית. יש איזושהי היסטריה, היסטריה נוראית. אבל כמובן בשקט, כשאתה בא לשאול את הרב ואתה מציג לפניו את המקרה, אתה תקבל כל מיני יתרים. פחות אצל הרבה מאוד, הרבה מאוד פוסקים. זאת אומרת, יש הבדל בין ההסתכלות הגלובלית, ההסתכלות של החיי עולם, לבין ההוראה של החיי שעה. בפרי האהוביה זה מאוד בולט, העניין הזה. בעיניי זה גם, לא, גם החיי עולם שלהם לא נכון. כי הכללים שהם מציגים בתור כללים מחייבים, הם כללים לא נכונים, בפרי האהוביה. אבל אפילו אם אתה אומר את הכללים באופן כזה, תמיד בחיי שעה זה נראה אחרת. ההוראה לחיי שעה היא אחרת, ובהקשר הזה אני אביא לכם גמרא מרתקת, מכל מיני היבטים, אני לא אכנס לכל ההיבטים שלה, עוד פעם אגדתה או חצי אגדתה. גמרא בסוף פרק חזקת הבתים. ממש הסוגיה שמסיימת את הפרק, הגמרא אומרת ככה, תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. כן, יש כל מיני קושיות הרי ידועות, לכאורה אסור לאכול בשר ויין לא רק בתשעת הימים, אלא בכלל, ולשמוע שיר. לשמוע שירה וכלי זמר, למה רק בתשעת הימים או בספירת העומר וכו'. אז זה גמרא יסודית בעניין הזה. ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לסיבוע הבן, ואמרה לה לישוע הבן, פדיון הבן, מילה או דברים כאלה, דינו שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם קלה מאליו. זה מה שהיה ראוי לעשות, אוקיי? אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. כאן נגמר הפרק. עכשיו, יש פה כמה היבטים ממש מעניינים. א', שימו לב להנגדה בין שני המקרים. המקרה הראשון, מיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזרות, מבטלת מאיתנו תורה ומצוות, דינו שנגזור על עצמנו לא לישא אישה ולא להוליד בנים. עוד פעם, שימו לב לפריה ורבייה. כן? ואז זרעו של אברהם קלה מאליו. יש לזה יתר? יש מצוות פרי האהוביה, בעד היקב שדרחמן על המלך. יש מצוות פרי האהוביה, מה אתה עכשיו נכנס לחשבונות, כן מצוות, לא מצוות, אתה תביא את הילדים. לא יוכלו לקיים מצוות, אז לא יוכלו, מה לעשות? אתה, מה היא דאפקטית, בא אילך למייבד. אתה צריך לעשות מה שאתה מצווה. מה, בעד היקב שדרחמן על המלך? פה הגמרא אומרת, לא את זה. הגמרא אומרת, בעצם זה באמת מה שהיה ראוי לעשות. היה ראוי פה לפרוש מפרי האהוביה, אלא הנח להם ישראל מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. שימו לב, זה לא כמו שאמרו למעלה, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. כאן זה מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. יודעים מה ההבדל? ההבדל באין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן הציבור יכול לעמוד בה, פירוש הדבר שרצו לגזור גזרה, כן? ובסוף אמרו, אבל כיוון שהציבור לא עומד בה, אז לא נגזור את הגזרה. אז מה עכשיו צריך לעשות? לאכול בשר ולשתות יין, נכון? אין בעיה, לא גזרו את הגזרה. אז זה לא עשו. היה ראוי לגזור, אבל לא גזרו. כל עוד לא גזרו, זה מותר. מה זה מותר ויהיו שוגגים ועל יהיו מזידים? זה כלל הפוך. מותר ויהיו שוגגים ועל יהיו מזידים, פירוש הדבר אסור לעסוק במצוות פריאה וביאה. למה הם לא אומרים לי שאסור? משאירים אותי להיות שוגג. לא שהם לא גזרו איסור על פריאה וביאה, ולכן עכשיו יש מצווה לעסוק בפריאה וביאה, כי לא גזרו איסור על זה. לא, הפוך, יש איסור גם עכשיו, למרות שלא גזרו. רק לא מגלים לי שזה אסור, כדי לא להפוך אותי משוגג למזיד. או במילים אחרות, אם אני תלמיד חכם, אני צריך להבין לבד לא לעסוק בפריאה וביאה. רק לעמי הארץ שלא מבינים את זה, לא אומרים להם את זה כי חוששים שהם לא ישמעו בקולנו, ואז אם אנחנו הופכים אותם למזידים, במקום שוגגים. זאת אומרת, פה האיסור הזה קיים למרות שלא גזרו עליו. איך זה יכול להיות? מילא אם גוזרים גזרה, אני מבין, חכמים עוקרים דבר מן התורה, יושב ואל תעשה, במקום שהשעה צריכה. אבל פה זה לא גזרה, זה דין דאורייתא, הם אומרים. פה ראוי לא לעסוק בפריאה ורבייה. רק לא אומרים את זה לאנשים כדי שלא יהיו מזידים, ושיהיו שוגגים. מאיפה זה יוצא? איפה מצאנו סייג כזה שאין מצוות פריאה ורבייה, שלא נותנים לילדים שלנו לקיים מצוות? ונמצא זרעו של אברהם קלה מאליו, לא מדובר על בן אדם פרטי, לחסל את עם ישראל. זאת בעצם הייתה, זאת לא הייתה אבא אמינה. זה מה שהיה צריך לעשות שם בפועל. פעם אמר, אני שכתבתי את זה אפילו בהערה בספר, שתבינו שהיום אנחנו כולנו צאצאי מהארצות של אותו דור. יש לנו, לאף אחד מאיתנו אין ייחוס. זאת אומרת, שמי שהיה תמיד חכם באותו דור, אז הוא לא היה שוגג, אז הוא ידע שאסור להביא ילדים. אז הוא לא הביא. זאת אומרת, אלה שהשאירו אותם להביא ילדים, שלא אמרו להם שעכשיו יש דין לא להביא ילדים, אלה השוגגים, זה עמי הארץ. כן? הוא עמי הארץ האלה שאנחנו גם יודעים שלא ישמעו בקולנו. זאת אומרת, גם עמי הארץ וגם לא צדיקים גדולים. אוקיי? ואנחנו כולנו צאצאים שלהם, כי אלה שלא הביאו ילדים, אז לא הביאו ילדים, אין להם ילדים. זאת אומרת, כל מי שקיים היום זה רק ילדיהם של אלה שהם עמי הארץ ולא צדיקים באותו דור. אז זה מוריד את מוציא את הרוח קצת מענייני הייחוס שלנו. בכל אופן, אבל לענייננו, מה הדבר הזה אומר? תשימו לב, עוד פעם על פריאה ורבייה. עוד פעם, יש איזשהו סייג על הדין הכללי של החובה לפרות ולרבות, וזו חובה מאוד מאוד יסודית, אותו הוא בראה לשבת יצרה, לא נברא העולם אלא בשביל לפרות ולרבות. חז"ל מגדילים מאוד מאוד את החובה הזאת של פריאה ורבייה. ובכל זאת, חכמים שהיו באותו דור, בלי שהם מביאים פה איזשהו נימוק או מקור ברור, משהו כזה, ברור להם שבסיטואציה הזאת צריך לחסל את זרעו של אברהם. לא לעסוק בפריאה ורבייה. בלי שום מקור. עוד פעם אותו עניין. כי החיי שעה יותר חזק מהחיי עולם. השיקול של החיי עולם בפריאה ורבייה זה שאתה בעד העיקר שדרחמן הרם עליו. אתה צריך לעסוק בפריאה ורבייה. לא, השיקול של החיי שעה הוא יותר חזק. השיקול של החיי שעה אומר, אני חי את הסיטואציה. זוכרים, כמו בשואה, כמו בכל הדוגמאות שהבאתי קודם. מי שחי את הסיטואציה ומבין מה היא אומרת, צריך לפסוק לפי מה שהוא מבין. עזוב את הכללים בצד. את הכללים אנחנו נייצר אחר כך. אחרי שאתה תפסוק לי במקרה הזה, אני אחזור, אגב, זה מה שעשיתי גם בהקשר של השואה, במאמר שם על הדינים בשואה, אחרי שאמרתי שזה מקרה חריג וצריך לפסוק לפי הבנתו של מי שחי את הסיטואציה ולא דרך הכללים, חזרתי והכנסתי את זה חזרה לתוך הכללים, ואמרתי שמשם אני לומד שצריך לשנות את הכללים. ועכשיו הרווחנו כלל חדש. זה בדיוק מה שהרב קוק אמר, שאני לוקח את הרגע ושותל אותו חזרה בחיי עולם. ואז זה בעצם הופך, המקרה הפרטי שעליו החלטתי בניגוד לכללים, במחשבה שנייה, אני עכשיו מכניס אותו חזרה לתוך ההלכה, הוא הופך להיות חלק מההלכה, ועכשיו פתאום הכללים נראים אחרת, נוצרים כללים חדשים. כמובן שהבא אחריי יעשה עוד פעם פסיקה מקומית נגד הכללים החדשים, וייצור כללים נוספים. וככה ההלכה בעצם מתקדמת על ידי המעבר בין הכללים לבין הפרטים. כך שמבחינתנו היום למשל, אפשר להגיד שיש איזשהו כלל, שבמקום שבו ברור שהצאצאים לא יוכלו לקיים מצוות, בעצם מה שראוי לעשות זה לחסל את עם ישראל, לא לעסוק בפריאה ורבייה. שאלה מעניינת איך זה קשור לכל הסוגיות של מה האמצעי ומה מטרה, החיים מול מצוות, כן, כל מיני דברים כאלה, אבל זה כבר באמת רחוק יותר ממה שאנחנו עוסקים בו כאן. זהו, אני אסיים כאן. מי שרוצה להעיר או לשאול או...
הרב?
כן.
אם אנחנו הולכים לפי חיי שעה, בעצם אני אוכל על כל דבר בחיים שלי, כל רגע בחיים שלי הוא חיי שעה. תמיד אני אגיד אז שאני אפתוק לעצמי לפי מה שנראה לי בעצם באותו רגע, ואני אף פעם לא ארגיש מחויב לכללים. אז איך אני עוצר כאן?
זה בדיוק המתח שעליו אני מדבר, יש כללים. למה שמו את הכללים האלה? כי ברירת המחדל זה הכללים. אבל במקום שבו ברור לך לגמרי שבסיטואציה המסוימת הזאת לא נכון ליישם את הכללים, אז נכון מאוד, זה מה שאני טוען. טענה אנרכיסטית הזאת נכונה. אתה צריך לפסוק נגד הכללים. עכשיו, אבל זה כמובן, העירת שמיים שלך אמורה להביא אותך לזה שאתה תעשה את זה רק במקום שזה מאוד מאוד ברור לך שכך צריך לעשות. איך היא האלה שאת חבר הקני, אתה צריכה לקבל את ההחלטה הזאת? מה ידע את כל השס?
כלומר, צריך להיות כאן איזשהו, הלב יודע אם זה...
להקל עם הכלכלות. הוא עומד למשפטו של הקדוש ברוך הוא בסוף. כולנו אמורים לעמוד למשפטו. אז צריך לדעת, אבל שלפעמים הוא באמת מצפה מאיתנו את זה. אגב, זה מקביל לגמרי לתפיסה המשפטית של סירוב מצפוני. תפיסה המטה-משפטית בעצם, שסירוב מצפוני. ואת, נגיד, יש פקודה בלתי חוקית בעליל וסירוב מצפוני, זה לא בדיוק אותו דבר. פקודה בלתי חוקית בעליל זה מקום שבו, זה כמעט הפוך, לא רק זה לא אותו דבר. פקודה בלתי חוקית בעליל זה מצב שבו מישהו מקבל פקודה, אם אני אקיים את הפקודה, אני עבריין. ישפטו אותי על זה שקיימתי את הפקודה. כי הפקודה היא בלתי חוקית בעליל. מי שנתן אותה, נתן אותה לא בסמכות. נגד עקרונות יסוד, מוסריים ואחרים. אבל סירוב מצפוני זה מצב אחר. סירוב מצפוני, נגיד, אומרים לי לפנות יישוב. ואני מצפוני מתקומם נגד זה. לא מוכן לעשות דבר כזה, סותר באופן חזיתי את מצפוני. אז אני מסרב. בהגות המשפטית נותנים לגיטימציה לסרבנות כזאת. לגיטימציה אין פירושה שאתה לא תשפט על זה, אתה תשפט על זה. כי הפקודה הייתה חוקית. אבל אנחנו מכירים בלגיטימיות של זה, שלך יש מערכת ערכים, לא רק החוק עומד לנגד עיניך, לבן אדם יש גם מערכת ערכים. והחוק אמור לכבד את מערכת הערכים של האדם, ובמקומות שזה מספיק קיצוני להבין שזכותו להפר את החוק, לעבור על החוק. מה זאת אומרת זכותו? לעבור על החוק ולתת את הדין. ולמה צריך לתת את הדין אגב? לא כי באמת מגיע לו עונש. אלא מה שנותנים, מה שהוא צריך לתת את הדין, זה המכשיר שלנו לוודא שהבן אדם עושה את זה רק בסיטואציה מספיק קיצונית, שהוא מוכן גם לשלם מחיר עבורה. זה בדיוק המסננת, הפילטר, שעוזר לנו לוודא מה שעזריאל אמר קודם לא יקרה. שכל אחד יעשה מה שהוא יגיד, זה סירוב מצפוני, פה אני לא מסכים ולכן אני לא אקיים את החוק. לא, אם אתה מוכן לשלם מחירים, להיכנס לכלא על הסירוב שלך, אנחנו מכירים בזה שאתה מסרב סירוב מצפוני, זה לא יהיה עבירה עם קלון, או לא יודע בדיוק איך משפטנים מגדירים את זה, כי עונש תקבל. אבל זה, יש לגיטימציה לצעד כזה. לא רק לגיטימציה, אני חושב ש... אני הייתי מצפה מבן אדם לעשות צעד כזה, לא רק נותן לגיטימציה שבדיעבד. בן אדם אמור לסרב במקום שבו מצפונו לא נותן לו לקיים את הפקודה. הוא אמור לסרב, לא רק שיש לגיטימציה לסרב. מי שלא מסרב, אני בז לו. מסרב ונותן את העונש, נותן לעצמו את העונש, כי אנחנו לא רוצים לפרק את המערכת. זה רק במקום שאתה מוכן לשלם את המחיר. אתה יודע? לכן סרבנים שנוטלים על עצמם את העונש, זאת אומרת שמקבלים על עצמם את העונש שכרוך בסרבנות הזו, לדעתי אנשים שרואים להערכה רבה, מכל הכיוונים.
יהיה אפשר לקחת את זה הלאה ולהגיד שגם בהלכה, הוא יישא בתשלום, זאת אומרת, גם אם הוא חורג מכללי ההלכה לפי הראייה שלו, זאת אומרת, אז הוא עדיין כלפי ישמעיה, או שזה נגיד יהיה חיובים ממוניים, או דברים כאלה, הוא יהיה חייב אפילו שהוא היה צריך לעשות את זה.
באופן עקרוני אפשר להגיד את זה, אבל אני בספק רב אם בית דין יעניש מישהו כזה. והסיבה לזה היא שבניגוד למערכת משפטית רגילה, בעולם הדתי יש גם את הקדוש ברוך הוא. וכמו שהוזכר פה קודם, הלב יודע אם לעקל, אם להקלקלות. את הקדוש ברוך הוא יכול תמיד לשפוט אותך. בסופו של דבר, גורלך בידיו. זאת התפיסה ההלכתית. אוקיי? ולכן, אדם יודע שהוא לא יכול לעבוד על הקדוש ברוך הוא. הוא יכול למכור לוקשים לבית דין. הנה, היום למשל, אין אנשים בכלל של בית דין. בסדר? ועדיין, ההלכה עובדת, ההלכה לא התפרקה. זה לא שאף אחד, כולם עוברים על ההלכה חופשי ולא לא מעניין אותם שום דבר. אוקיי? זאת אומרת, בניגוד למערכת משפטית שחייבת לפתור את הבעיות של עצמה, ולכן היא חייבת להטיל עונש כי אחרת היא תתפרק, במערכת הדתית יש איזשהו גיבוי מטאפיזי. אגב, זה אחד ההסברים במאמר שכתבתי על היחס בין הלכה לבין משפט, אמרתי שזה אחד ההבדלים הגדולים בין מערכת משפטית לבין המערכת ההלכתית, ולכן קשה מאוד לייבא נורמות מההלכה למערכת המשפטית. למשל, הבאתי שם דוגמה של דיני שומרים, בדיני שומרים, כן, דיני שומרים לכאורה משהו הכי פרוזאי שיש. למה לא לאמץ את הדיני שומרים ההלכתיים לתוך המערכת הישראלית? מה הבעיה? זה עניין משפטי, אין פה שום דבר דתי, הכל בסדר. בסדר גמור, אתה צריך לקבוע איזשהם דיני שומרים, אז תקבע את זה. כמובן, זה היה ברירת מחדל. אם הם עשו איזשהו חוזה, אז אפשר להתנות על דיני שומרים, אבל אם הם לא עשו חוזה, אז תדון לפי דיני התורה, למה לא? התשובה היא שזה אבסורד, כיוון שחלק מדיני שומרים זה השבועה. השומר לא יכול להיפטר בלי להישבע. שלא שלח ביד, כל מיני דברים כאלה, נכון? מה תעשה עכשיו בבית משפט חילוני? להישבע בשם השם עם הנרות וההפחדות ההלכתיות על השבועות? אפילו בדיני שומרים, הדבר הכי פרוזאי שיש, דיני חוזים. שני אנשים עשו חוזה, זה הכל. מיד זה מגיע לקדוש ברוך הוא, שבועות והפחדות וכל מיני דברים כאלה, ואחרי זה פוסקים את הדין הממוני. אז רואים שיש במערכת ההלכתית עוד אספקט שלא קיים במערכת המשפטית, וצריך מאוד מאוד להיזהר כשאנחנו מעבירים נורמות מהמערכת ההלכתית למערכת המשפטית. לכן אני נגד שילוב של נורמות הלכתיות בספר החוקים ישראל.
זה ממש דוגמה טובה לזה. המקרה פה, החילוק שהרב עשה פה, בין המערכת המשפטית שהוא התחייב על המעשה האסור שהוא עשה, מול ההלכה ששם לא יהיה. זה ממש... תודה רבה.
עוד מישהו? אוקיי, אז נעצור כאן, לילה טוב.
תודה, טוב.